ביצה דף י' ג', אנחנו מתחילים 9 שורות מסוף העמוד הקודם. ושפזיכני דרובה ברב חונון, המארח שלו, הבל איסורייתא דחרדלה, חבילת גבעולים של חרדל, תרמילים. אמר לו, מהו לפירוכי ומיכל מיני ביום טוב? האם מותר לפרק את השרביטים ולהוציא מהם את הזרע ביום טוב או לא? למצד אחד לבשל ולשחוט מותר ביום טוב, או שנגיד שכיוון שאפשר לפרק את התרמילים האלה מערב יום טוב, זה אסור, כמו שתחינה אסור. לא אבי ביודי. עושה לקמי דרובה, רובה בר חונון, ברב חונון הלך לרובה, אמר לו, מוללין מלילות, מותר למלול חיטים, ומפרחים קטניות ביום טוב. איס והבעיה, המולל מלילות מערב שבת, הוא כבר מלל את החיטים לפני שבת, למחר בשבת מנפח מיד אל יד, יכול להעביר את החיטים מיד ליד, ועל ידי זה הוא יברור ויסלק, ינפח את הפסולת ואוכל. אבל לא בקנון ולא בתמחוי, לא בכלי ש... עוזר לו לברור את זה. קנון זה כלי שעשוי כמו משפך, שלמעלה הוא רחב ולמטה הוא צר, והוא שם את הקטניות למעלה ומנענע אותו. על ידי זה הגרגירים שהם כבדים נופלים והפסולת נשארת. ותמחו את זה קערה גדולה שהוא מפזר מסביב את הקטניות, במרכז שלה היא קצת עמוקה, וככה הוא מנענע את התמחוי הזה בעדינות, והגרגירים נופלים אל מרכז הצלחת. המולל מלילות מערב יום טוב, למחר מנפח על יד על יד, אפילו בשתי ידיים, אבל קצת קצת, לא כמות גדולה, על יד על יד, הכוונה מעט מעט. יום טוב יותר קל משבת, בשבת רק מיד ליד, פה אפשר אפילו בשתי ידיים. ואוכל, אפילו בקנון, ואפילו בתמחוי, אפילו בכלי, אבל לא בטבלה, ולא בנפה, ולא בקברה. הם כלים שבדרך כלל רגילים לברור בהם כמויות גדולות. כשאדם בורר את הכמויות הגדולות האלה, זה לא נראה לצורך היום טוב, זה נראה לצורך יום חול, זה אסור. בכל אופן, איך כתוב כאן בברייתא? המולל מלילות מערב יום טוב. מערב יום טובין, ביום טוב עצמו, הוא לא יכול למלול את המלילות. מתרץ רובה אפילו תימה ביום טוב. והיידה דתנא רישא מערב שבת, תנא נמי סיפא מערב יום טוב. המשנה בהמשך ממשיכה לפי ההתחלה, לכן היא לא מקפידה לכתוב ביום טוב, אבל באמת מותר למלול ביום טוב. טוב, מה זה קשור למשנה פה? עכשיו אומרת הגמרא ככה, לפי מה שאמרת עכשיו, שיכול להיות שאדם ייקח מלילות ביום טוב וימלול אותה. אם כן נמצא שעד עכשיו הרי זה לא היה מחויב בתרומה, כיוון שהחיוב של תבואה בתרומה זה רק שהוא מריח, היינו לקח את הגרגירים, לקח את התבואה, ברר את הגרגירים ומריח אותם בכלי, בתוך הקרי, מכניס אותם לבית. אבל פה שזה היה בתוך השיבולים, בכניסת החג, זה לא היה חייב בתרומה. כשהוא בא למלול ורוצה לאכול, הוא חייב לתרום. ואנחנו יודעים שדבר שמותר לך לעשות ביום טוב, למשל, אדם צריך לתת מתנות מבהמה לכהן. אז הוא יכול לתת מתנות, הוא יכול לתרום את המתנות ביום טוב. למה? כי כיוון שהוא יכול לשחוט את הבהמה ביום טוב, אז אם כן הוא לא יכול לתת את המתנות לפני כן, הוא חייב לתת אותן ביום טוב. עוד דוגמה, אמרנו חלה, אדם שעושה עיסה, מותר לו לעשות עיסה ביום טוב. אז הוא לא יכול היה להפריש חלה מערב יום טוב, כי זה עוד לא היה בצק. יכול להפריש ביום טוב. אז כך גם פה, אז אם כן, מצינו תרומה שזכאי בהרמתה, ואנחנו במשנה שלנו תנן, לשון כזאת, לא, אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה וכו', יוצא שהמשנה שלנו סוברת שאין אופציה לתרום תרומה ביום טב, לא קשיה. או רבי או רבי יסי בר יהודו, ברבי יהודו, באמת כולם מסכימים שמותר למלול מלילות ביום טוב. אז מה הוויכוח? האם בכלל כשאדם עלה למלילות ומבחינתו זה כבר מוכן לאכילה, זה פעולה שמחייבת במעשרות או לא? דתניה, הכניס שיבולים לעשות מהן עיסה. הוא אסף את השיבולים על מנת לעשות מהם בצק. זאת אומרת, צריך לקחת אותם ולברור אותם ולדוש אותם וכולי, עד שיקחו גרגירים וימרחו אותם בקרי. בפסוק כתוב, דגנך. דגן זה חיטה שכבר עשו לה מירוח. אז אם הוא הכניס שיבולים לעשות מהם עיסה, כיוון שזה עדיין שיבולים, לא נגמרה מלאכתן, והם עוד לא חייבים בתרומה. אוכל מהם הרי, הוא פטור. בצורה הרעית, אם הוא אוכל מהם, הוא פטור מלעשר. למוללן במלילות, אם הוא הכניס אותם על מנת למולל אותם. היינו, לאכול קצת קצת, כל פעם גרגירי חיטה. רבי מחייב. למה? כי כיוון שהוא לא עומד לעשות מהם קרי, עצם ההכנסה בשיבולים זה הגמר מלאכה. ורבי יוסי בר יהודה פותר, למה בפסוק כתוב דגונך, דווקא על ידי מרוח, קיבוץ מקרי, אבל שיבולים זה לא מרוח, לא מחייב במעשרות. או אם כן, לפי רבי יוסי ברבי יהודה שפותר, נמצא שלמרות שביום טוב הוא מלל את המלילות, הוא לא חייב לתרום את התרומה. הוא בכלל פטור מתרומה. לכן אסור לו לתרום. אז המשנה שלנו שהביאה בצורה מוחלטת שאין אפשרות לתרום תרומה ביום טוב, זה רבי יוסי ברבי יהודה. שואלת הגמרא, רגע, אולי רבי יוסי ברבי יהודה אינה ממשכחת לה. יש גם דוגמה. כגון שהכניס שיבולים לעשות מהם עיסה. הוא לקח שיבולים ותכנן לעשות מהם בצק, היינו לקחת אותם כמו הדרך הרגילה לעשות מהם גרגירים ואחר כך קמח ואחר כך בצק. זאת אומרת שהוא התחיל בהם בתהליך של דיגון, אבל מה? ונמלח עליהם למוללום ביום טוב. בסוף את כל מה שהוא לקח, את כל הקרי הזה, הכניס כבר לבית שלו. נכון, הוא עוד לא התחייב בפועל, כיוון שהוא עוד לא ברר אותם, זה עדיין שיבולים, אבל הוא התחיל בתהליך של חיוב במעשרות. עכשיו ביום טוב הוא החליט, לא, את כל השיבולים האלה הוא רוצה להשתמש בהם כמלילות, כולם, לא מעט מהם. או במקרה כזה, דטבלה ביומה, אפילו רבי יוסי ברבי יהודה הוא מסכים שכיוון שהוא הכניס אותם לשם גורם גמור, לשם גורן גמור, וירד להם שם תרומות ומעשרות, רק זה עוד לא נגמר כיוון שהוא עוד לא מריח, וברגע שבדעתו הוא חשב די, אני לא בורא, לא צריך לברור אותם לתחינה, אני משתמש בהם ככה, אז כבר נגמרה מלאכתן, חייב בתרומה גם לפי רבי יוסי ברבי יהודה, ובאופן כזה הוא בוודאי יוכל לתרום ביום טוב, כמה שרק עכשיו זה יתחייב בתרומו. אז מה נענה? עונה הגמרא אין ברירה. אלו, מהי תרומו? רוב תרומו. מה שהתנא של המשנה אמר, שתרומה אינו זכאי בהרמתה, לא הכוונה שאין תרומה כזאת. אלא רוב המקרים והאופנים של תרומו, אפשר היה לעשות את זה מערב יום טוב, אז לכן אסור לתרום ביום טוב. אבל יש באמת יוצאים מן הכלל. טוב. אם כן עכשיו, לפי התירוץ הזה של הגמרא, אז המשנה שלנו יכולה להסתדר בין לרבי, בין לרבי יוסי ברבי יהודה. שכוונת המשנה רוב תרומות. אומר אביי, המחלוקת בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה בשיבולים, אבל בקטניות, קטניות זה דבר שדרך הרבה בני אדם שלא חובטים אותם יחד, אלא קצת בשביל המנה הזאת, עוד קצת בשביל כל פעם שבא לו מנה הוא בורר אותה. אז במקרה כזה דברי הכל איסוריית הטבלה, חבילות, שהוא מכריז חבילות לבית, זה כבר עושה איזה טבל ומחייב את זה בתרומות ומעשרות. להם הם מסייע לי, כתוב במשנה, מי שאויו לא יחבי לי טלטן של תבל. טלטן זה מין טבלין כזה, שמטבלים בו את הגדרה, ולא רק את הטבלין, שמים גם את העץ עצמו. מקום אחד ראיתי בלזי רשי שזה החילב. מי שהיו לו חבילי טלטן של תבל, הרי זה קוטש, הוא מחשב כמה זרע יש בהם באופן יחסי, הוא מפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ. העץ לא חיה בתרומות ומעשרות, יש בזה חידוש. אפילו שהעץ טעם עיצו ופריו שווה, הוא לא חיה. מה אילה? מי זה התנא כאן? רבי יוסי בר יהודוי. דאמר רוסום, לא טבלה. שלמעלה שהוא דיבר על שיבולים, הוא אמר, זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות. הוכה טבלה? רואים שטלטן ולחור אהו הדין קטניות מתחייב במעשרות. למה? כמו שאמרנו שקטניות שהרבה בני אדם מכניסים אותם מעט מעט, היינו מכניסים אותם הביתה כשיבולים, זה גמר מלאכתם. אומרת אמרה לו, רבי, היא רבי מהרת טלטן? אפילו שיבולים נאמה? שזה רק מעט בני אדם. אז הגמרא שואלת, אלא מה אתה רוצה לומר, רבי יוסי בר יהודו? רבי יוסי בר יהודו, לשמעין שם מיני קטניות, וכל שכן טלטן. שם מיני קטניות, שיחדש שולחים אחרי הסיבה הזאת שהרבה בני אדם משתמשים בהם בצורה של שיבולים הביתה ורק בוררים מעט מעט לגדרה, וקושקין טלטן שהוא נותן אותו עם העץ שלו בגדרה. אלא מה תענה לי? למה הוא דיבר דווקא על טלטן ולא על קטניות? כי טלטן הצטריך אליי סקדה תוך המיני. הועיל וטעם עיצו ופריו שווה, לפרוש שנה מהעיצו, יצטרכו לתרום תרומה גם על העץ, לא רק על הזרעונים, קומש מלון, שרק הזרעונים חייבים בתרומות ומעשרות. אם אתה כבר אומר ככה, גם לפי רבי אתה יכול להגיד אותו דבר, אז אין ראיה. יקרא אמרי בדיוק להפך. אומר רבי, מחלוקת בשיבולים. שם הרבי אומר, שאם הוא מתכנן להשתמש איתם כמלילות זה חייב ומעשרות. אבל בקטניות, דברי הכל איסוריית הלא טבלה, בדיוק להפך. רש"י אומר, לפי העיקר דאמרי הזה, סתם קטניות אנשים מכניסים על מנת למרח אותם בקרי. וקולות שלא מרחו, אפילו רבי מודה, שזה לא מתחייב במעשרות, ורק בשיבולים, הרבה בני אדם מכניסים שיבולים למלילות. מייסווה, מי שהיו לו חבילי טלטן של תבל, הרי זה קוטש, הוא מחשב כמה זרע יש בהם, הוא מפריש על הזרע ולא מפריש על העץ. מה אליו? על מה אתה מדבר פה? על אדם שיש לו תבל, מה הכוונה תבל? תבל תבול של תרומה? זה תבל של אדם ישראל שהוא חייב לתרום מפה תרומה. אז לכאורה כתוב פה שחבילי טלטן חייבים בתרומה. לפני שמירחו אותם זה חבילות? לא. תבל תבול של תרומת מעשר. מדובר שהוא כבר לקח, הוא עוד לא התחייב בכלל במעשרות. והוא לקח 10% ונתן ללוי. ואנחנו כאן מדברים על הלוי, שהוא חייב לתת מתוך מה שיש לו, 10% תרומת מעשר. מה פירוש? איך זה תופס? הרי זה עוד לא התחייב במעשרות. וכדי רבא בור אמר רב שמעון בן לוקיש, דאמר רבא בור אמר רב שמעון בן לוקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים, שהלוי קיבל כשזה עוד היה שיבולים, עוד לא התחייב בכלל בתרומות ומעשרות, שמו זה שהוא נתן על תבועה או על הקטניות האלה שם מעשר, השם הזה עצמו טוב לו לתרומת מעשר. זה עצמו מחייב אותו במעשרות. הגמרא עוד מעט תגיד את הסברה. אז אם כן, באמת זאת לא חייב במעשרות, רק פה מדובר שלוי קיבל את זה. לכן הוא צריך לתרום מפה תרומה גדולה. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שזה תרומת מעשר, קוטש למה לי? למה הוא צריך לכתוש את זה? ולברר את הזרעונים מתוך העץ? שיגיד לכהן למלא, כי איך אני יעבו לי כמו שאני קיבלתי את זה עם התרמילים? הוכי יבנה לך, ככה אני אתן גם לך. אומר עורק נוסה. בפסוק כתוב, מלאתך ודימך לא תאחר. שעל פי ההלכה צריך לתת קודם כל תרומה גדולה, ורק אחר כך מעשה ראשון. הלוי הזה שקפץ והקדים לקחת מעשה ראשון, עושה שלא כדין. לכן כנסו אותו ואומרים לו, לך אתה תתרח בעצמך. את פעולת הקטישה בטלטל ותיתן לכהן משהו מבורר. תנינה מאחי, בן לוי שנתנו לו שיבולים במעשרותיו, עושה אותם גורן. ענבים עושה אותם יין, זיתים עושה אותם שמן, ומפריש עליהם תרומת מעשר ונותנם לכהן. והברייתא כאן אומרת מקור, שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב, מה הכוונה מן הגורן ומן היקב? שכבר נגמר, יקב זה כבר יין, ודגן הכוונה מוכן, תירוש, דגן, תירוש ויצר, כתוב, תירוש זה יין ויצר זה שמן. כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב. שואלים כאן המפרשים באמת, שזה לא לגמרי דומה לרובה. רובה המקנוס, זה פה משמע שזה הסברה מהפסוק. שואלת עכשיו הגמרא, מחשב? מחשב משמע כאילו שהוא נותן בערך? או מדידה בי? מי שלא עם תרומה גדולה, אדם נותן לפי אומדן. מדאורייתא חיטה אחת פותרת את כל הקרי בתרומה גדולה. רק חכמים נתנו שיעור. אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60. אז נותנים את זה באומדן, לא במדידה מדויקת. אבל אם העמדת את הברייתא הזאת בטלטל של מעשה ראשון, אז הוא צריך לתת לכהן בדיוק עשירית. אז למה מחשב? או מדידה בוי? עונה הגמרא, או מניה הבועל לאוזור בן גימלי. דתניה הבועל לאוזור בן גימל אומר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. בשתי תרומות הכתוב מדבר. רש"י אומר, מה זה שתי תרומות כדגן מן הגורן? זה תרומה אחת, תרומתכם זה עוד תרומה. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. והוא מקיש אותם אחד לשני, כשם שתרומת גדולה ניטלת באומת, לא במדויק, ובמחשבה, אפשר לתרום במחשבה לבד, לא צריך להגיד בפה, כך תרומת מעשר ניטלת באומת ובמחשבה. גוף ואומר רבא בו, אומר רב שמעון בן לוקיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבולים שמו, טוב לו לתרומת מעשר. מה איתה עם מה הסברה? אומר רובה, הועיל ויצא עליו שם מעשר. אז מה? התורה אומרת, והרמותם ממנו מעשר, מן המעשר. הוא קיבל שם של מעשר? אפילו שבעיקרון זה עוד לא ברמה שחייבים כבר תרומות ומעשרות, חייבים לתרום ממנו תרומה גדולה. את תרומת מעשר. אומר רב שמעון בן לוקיש, מעשר ראשון שיקדימו בשיבולים, פטור מתרומה גדולה. עד עכשיו דיברנו, שהלוי צריך לתת מהמעשר ראשון 10% תרומת מעשר. אבל מה עם התרומה גדולה? הרי אם הלוי עוד לא היה לוקח את זה, כשזה היה מתחייב במעשרות, הכהן היה מקבל פה 1/50 תרומה גדולה. מה עכשיו? עכשיו הלוי פטור לתת לו. מאיפה יודעים שנאמר, והרמות ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. היינו תרומת מעשר. אז התורה הקפידה, מעשר מן המעשר אמרתי לך שאתה חייב, ולא תרומה גדולה הוא תרומת מעשר מן המעשר. אמר לו רב פופל אביי, אחי, אם אתה לומד פסוק, אז אפילו יקדימו בקרינמי. גם אם הלוי לקח את המעשר ראשון אחרי שהפרות כבר התחייבו בתרומה, שהוא כבר מרח אותם בקרי, גם תגיד, הלוי צריך לתת מעשר מן המעשר, ולא תרומה גדולה ומעשר מן המעשר. המעלה עליך אמר קרוא פסוק אחר, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. מה זה בא לרבות? גם מהמעשר ראשון צריך לתת תרומה גדולה. אז רגע, יש לה שני פסוקים, אחד משמע אל תיתן תרומה גדולה, אחד משמע כן תיתן. ומה ראית לקבוע שהפסוק שפותר מדובר שהוא לקח שיבולים, והפסוק שמחיה מדובר שהוא לקח בקרי? עונה הגמרא, היי התגן והי לא התגן, זה כבר חל עליו שם חיוב תרומה אותו מעשרות, לכן אפילו שהלוי לקח מעשר ראשון ייתן ממנו תרומה גדולה. אבל שיבולים שעוד לא התגן, עוד לא חל עליהם חיוב תרומות ומעשרות, הוא פטור מתרומה גדולה. תנן אוסו, כתוב במשנה במסכת מעשרות, המקלף שעורים, כשאדם רוצה לאכול גרגירי שעורה הוא צריך לקלוף אותם, חיטה לא צריך לקלוף, זה ראוי לאכילה עם הקליפה. המקלף שעורים כדי לאכול אותם, מקלף אחת אחת ואוכל, לא חייב לעשר. ואם קילב ונתן לתוך ידו, הוא כבר קיבץ אותם ביד, אז זה כבר נהיה קבוע, חייב לעשר. אומר רבי אלעזר, וכן לשבת, אם הוא קילף אחד אחד, זה לא תולדה של דש, אבל אם הוא קילף ושם ביד, זה כבר נהיה מלאכת דש, וחייב. שואלת הגמרא, איני, והוריו מקלפה לידוויסו כוסה כוסה, ורב חייה מקלפה לידוויסו כוסה כוסה, אשתו של רב, אשתו של רב חייה הייתה מקלפת לו כוס שלמה של שעורים בשבת והיה אוכל, אז ודאי שזה לא תולדה של דש. אלוהי יתמר, דברי רב לא זור על הסיפה של המשנה נאמרו, הסיפה יתמר, לא על הקטע של שעורים אלא על הקטע של חיטים, המולל מלילות של חיטים מנפח על יד על יד ואוכל, הוא יכול להעביר אותם מיד אחת ליד השנייה ואוכל. ואם ניפח ונתן לתוך חיקו, שם שם איזה בד ומילה בתוך חיקו, חייב. אם הוא קיבץ אותם ביד, הוא עוד לא חייב. כמו שאמרנו פה, פה אנחנו מדברים שהוא לא מולל גרגיר גרגיר, אלא על יד על יד. יש לו קבוצה גדולה ביד, אז זה עוד לא קבע. אבל אם הוא נתן אותם לתוך חיקו, הוא כבר נהיה קבוע, הוא כבר חייב במעשרות. אומר רבי אלעזר, וכן לשבת. אם הוא הכניס את זה לתוך חיקו, הוא כבר חייב במלאכת דש. מסקיף לו רבה בבר ממון. וראי שבשעורים למעשר זה נקרא קבוע, הנה לשבת לא, ומי כמידי זה לעניין שבת לא וגמר מלוכו ולמעשר וגמר מלוכו, כך מתפלא רבה בבר ממון. מסקיף לו רב שיש הסברי דרבידי, הוא שואל על המקשה, ולא, לא מצאנו. והרי גורנן למעשר דתנן, איזה הוא גורנן, מה נחשב גורן לירקות לחייב אותם למעשר? הקישויים והדלויים, מי שיפקסו. יפקסו אומרה שזה פרח כזה שיש להם בראש, שכשהפרי מתקדם, אז זה נופל לבד. ושלא פיקסו, אם הוא אסף אותם עוד לפני שהם הורידו את הפרח הזה, מי שיעמיד הרמה. עצם הערמת הרמה זה גורן לחיוב תרומות ומעשרות בקישויים ודלויים. ותנן גם נמי גבי בצלים, מי שיעמיד הרמה. ואילו גבי שבת, העמדת הרמה פטור, להעמיד הרמה זה לא מלוכו. אלא מה תגיד, אלו מה יסליחו למימר? איזה מלאכה חייבים בשבת? זה רק מלאכת מחשבת עשרת תורה, מלאכה שזה אומנות, כמו המלאכות שהיו במשכן. אבל סתם מלאכה לא חייבים. אז אחי נמי. יכול להיות שאדם קיבץ גרגירי שעורה לתוך ידו, ולמצד הלכות שבת הוא לא חייב, כי מלאכת מחשבת עשרת תורה, ומצד מעשרות כן, כיוון שזה נהיה קבוע. טוב, עכשיו חוזרים לדברי רובה. תחילת הדף פתחנו בדברי רובה שאמר שמותר למלול מלילות ביום טוב. כיצד מולה? אביי משמיד רבי יוסף אמר חדה אחדה, אצבע אחת על אצבע אחת. רב איביה משמיד רבי יוסף אמר חדה אתרתה, אצבע אחת על שתי אצבעות. רובי אמר, כיוון זה משנה, כיוון שהוא כבר עושה שינוי, אפילו חד היה כולו, אפילו אצבע אחת על כל האצבעות, אין בעיה. זה מותר. אפילו חד היה כולו נאמה. טוב, כיצד מנפח? אמרנו שבשבת הוא מנפח מיד ליד. איך? אומר רבה לברה באומר רב, מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה, לא בכף היד, אלא רק באצבעות. מכחרו עלו במערובו. כיוון זה משנה לא לעשות עם שתי הידיים ביחד, אפילו בכולי עוד אינם. אל אומר רב לא זו, מנפח בידו אחת, ובכל כוחו, וזה שהוא לא עושה שתי ידיים, זה השינוי. עד כאן דף י' ג'.